שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קס"ו, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. מתחילת הפרק בקס"ו למדנו על סוגים שונים של שטרות ועל איך למנוע זיופים. היום נלמד מה עושים עם שטר שלא לגמרי ברור למה התכוונו בו. והמשנה מביאה שלוש סוגים של סיבות שבגללם לא יהיה ברור לנו מה הכוונה בשטר, ובגמרה נראה עוד סיבה. אז הסיבה הראשונה במשנה, לפי רוב הראשונים חוץ מרשב"ם, זה טעות בחישוב. כלומר, כיוון שסלע שווה 4 זוזים, אז אם למשל מדובר בשטר הלוואה, וההלוואה הייתה על 100 זוזים, והם רוצים לתרגם את זה לסלעים, אז 100 זוזים זה 25 סלעים. אבל הם עשו איזושהי טעות בחישוב, הם כתבו 100 זוזים שהם מקרה אחד 20 סלעים, מקרה שני 30 סלעים. כלומר, או פחות מדי או יותר מדי. אז ברור לנו שיש כאן טעות לפי רוב הראשונים, אבל אנחנו לא יודעים איזה מהצדדים הם הטעות. האם ההלוואה הייתה באמת לפי הסלעים, והחישוב של הזוזים זה הטעות, או להפך? אז מה עושים? אז אומרת המשנה, יש לנו כלל, המוציא מחברו עליו הראיה. אז כיוון שיש ספק, אז הלווה ייתן את הסכום הנמוך מבין שני הסכומים האפשריים. זה הסיבה הראשונה לחוסר בהירות בשטר במשנה, טעות בחישוב. הדבר השני זה שמשהו מהשטר פשוט נמחק. למשל, שהיה כתוב שההלוואה היא על כסף זוזים, שהם, והסכום עצמו לא כתוב. אותו דבר עם סלעים, אותו דבר עם דרכונות, שזה מטבע זהב. אז מה עושים? אז עוד פעם, המוציא מחברו עליו ראיה. לכן הלווה ייתן את הסכום הכי נמוך שאפשר לתת. אז מיעוט רבים זה שניים, אז הוא ייתן שני זוזים, שני סלעים או שני דרכונות. אז זה הדבר השני במשנה, מחיקה. בעיה שלישית זה כשיש סתירה בין החלק העליון של השטר לחלק התחתון של השטר. לא בשורה האחרונה, כיוון שלשורה הזאת לא מתייחסים, כמו שלמדנו, אלא איפה שכתוב בשטר על השיעבוד שהלווה מקבל על עצמו. אז אם בחלק העליון של השטר היה כתוב סכום אחד ובחלק התחתון סכום אחר, מה עושים? פה המשנה לא אומרת שהולכים לפי הסכום הנמוך מביניהם, אלא תמיד הולכים לפי מה שכתוב בחלק התחתון של השטר. למה? כי אנחנו מניחים שבהתחלה הם כתבו סכום אחד, ובסוף התחרטו וכתבו סכום אחר. לכן הולכים לפי החלק התחתון. אמנם במשנה יש פה עוד משפט שמגביל את מה שהרגע אמרנו, אבל לא נראה את זה עכשיו, נראה את זה כשנגיע בגמרא על הסוגיה השנייה. אז זה שלושת הדברים במשנה, טעות בחישוב, מחיקה וסתירה בין החלק העליון לחלק התחתון. עכשיו בגמרא נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון והשלישי מציג לנו עוד סיבה לבעיה בשטר, וזה לשונות סתומים. כלומר שלא עשו טעות וגם לא מחיקה וגם אין סתירה, פשוט השתמשו בלשון שלא מספיק ברור למה הייתה הכוונה. אז הגמרא מביאה בעניין הזה שתי ברייתות. שתי הברייתות זהות ברישה, נסביר אותם לפי רבי אלעזר בגמרא מיד אחרי הברייתות. בסייפה נראה שיש הבדל. אז מהרישה של שתי הברייתות לפי רבי אלעזר יוצא ככה. אם כתוב בשטר כסף או זהב בלי המילה מטבע, אז הכוונה היא חתיכת כסף או חתיכת זהב. אם כתוב מטבע כסף או מטבע זהב, אז הכוונה היא לדינר, ולא מטבע יותר קטנה. בזהב כי בדרך כלל לא עשו מטבעות יותר קטנות, ובכסף כי מדובר בברייתא במקום שלא מוציאים מטבע יותר קטנה מכסף. דבר שלישי, אם כתוב לשון רבים, כסף דינרים או דינרים כסף, זהב דינרים או דינרים זהב, אז כמו שאמרנו מקודם, אנחנו הולכים לפי האפשרות הכי קטנה, מיעוט רבים זה שניים, אז שני דינרים של כסף או זהב. אז עד כאן הרישה של שתי הברייתות, ולא ראינו הבדל ביניהם. עכשיו לגבי הסייפה, לכאורה גם כן אין הבדל, אבל אנחנו נראה שבאמת יש הבדל. המקרה בסייפה, בברייתא הראשונה, במקום לומר כסף דינרים, כתבו כסף בדינרים, ובברייתא השנייה, אותו דבר, במקום זהב דינרים, כתבו זהב בדינרים. הברייתות מבינות שהבית הזאת בדינרים באה לומר שהוא לא ישלם באותו דבר שכתוב בשטר. כלומר, כשכתוב כסף בדינרים, הכוונה היא תשלם בכסף, אבל בשווי של דינרים אחרים. איזה דינרים? דינרי זהב. אותו דבר בברייתא השנייה, כתוב זהב בדינרים, תשלם בזהב, אבל בשווי של דינרים אחרים. איזה דינרים? דינרי כסף. עכשיו, לכאורה גם בעניין הזה יש זהות בין הברייתות, אבל עוד רגע נראה שבאמת אין זהות. אבל קודם נראה את השאלה של הגמרא. הגמרא שואלת על הברייתא השנייה, ואחרי זה גם על הברייתא הראשונה, זה בגמרא בשורה החמישית בעמוד א', איפה שיש את הסוגריים, כדאי לראות את הגרסה שמביא מסורת הש"ס. הגמרא שואלת, נכון שלביטוי זהב בדינרים וכסף בדינרים, הכוונה שלו שיש פה שני דברים שונים. אבל למה פירשת שהדבר השני זה סוג מתכת אחר? כלומר, בזהב בדינרים פירשנו שהכוונה היא זהב בשווי של שני דינרי כסף, ובכסף בדינרים פירשנו שהכוונה היא כסף בשווי של שני דינרי זהב. למה אתה הולך למתכת אחרת? אולי פשוט הכוונה היא ככה, זהב בדינרים הכוונה היא חתיכות זהב בשווי של שני דינרי זהב, וכסף בדינרים הכוונה היא חתיכות כסף בשווי של שני דינרי כסף. אז למה צריך לפרש ששני הדברים כאן זה שתי מתכות שונות? אז לגבי הברייתא של זהב, הגמרא אומרת להיות פשוט. הרי כבר אמרנו, המוציא מחברו עליו הראייה, אז תמיד אנחנו הולכים לאפשרות הכי נמוכה, ואם אפשר לפרש שהכוונה היא לשווי של כסף, אנחנו מעדיפים את זה, כי זה האפשרות היותר נמוכה. אז זה יסביר לנו את הברייתא השנייה. אבל מה נעשה לגבי הברייתא הראשונה? הרי שם לא הורדנו, אלא העלינו. במקום להבין שהכוונה היא לשווי של 2 דינרי כסף, הבנו שהכוונה היא לשווי של 2 דינרי זהב. כלומר, שם לא הלכנו לאפשרות הכי נמוכה. עונה על זה רבה שהיא השאלה צודקת. באמת, אם נגרוס בברייתא הראשונה כסף בדינרים, אז הכוונה היא לחתיכות כסף בשווי של 2 דינרי כסף, כי הולכים לאפשרות הכי נמוכה. אלא שבאמת הנוסח בברייתא הראשונה הוא לא כסף בדינרים, אלא כתוב כסף בדינרי, לא בדינרים. ובגלל זה פירשנו שהכוונה היא לכסף בשווי של 2 דינרי זהב. למה דינרי זה דווקא דינרי זהב ולא כסף? מסביר המאירי שכיוון שדינרי כסף היו יותר מצויים, אז סתם דינרים הכוונה היא תמיד לדינרי כסף. לכן כשרצו לומר דינרי זהב, תמיד אמרו דינרי זהב ולא אמרו סתם דינרים. ממילא כשכתוב דינרי בלשון צמיחות, אפילו שלא כתבו אחרי זה מיד דינרי זהב, מן הסתם הכוונה הייתה לדינרי זהב, כי לגבי דינרי זהב תמיד השתמשו בלשון סמיכות. אז עד כאן ביור הברייתא, ועכשיו אנחנו קצת מעל אמצע עמוד. מכאן ועד סוף העמוד אנחנו נראה ראייה של רב אשי, שבאמת סתם דינרים הכוונה היא לכסף, ודינרי הכוונה היא לדינרי זהב. עכשיו, הראייה עצמה היא מאוד פשוטה, אבל היא באה ממשנה טיפה מסובכת במסכת כריתות. אז קודם נאמר את הראייה, אחרי זה ניכנס למקרה עצמו. מה שקרה שם, נקפוץ רגע לשורה השישית מתחתית העמוד, שהייתה תקופה שהעופות התייקרו, ואז נשים שילדו או שהיו זוות והיו צריכים להביא קורבנות, זה עלה להם הרבה כסף. אז רשב"ג רצה להוזיל את המחיר, אז הוא פרסם איזשהו דין שגרם לזה שהם צריכות להביא פחות קורבנות, ממילא היה פחות ביקוש וממילא המחיר ירד. והראייה היא מהניסוח של המשנה, שכשהמחיר היה יקר, אז כל כן, כלומר זוג של 2 עופות, כלומר 2 תורים ושני בני עונה, עלה דינרי, לפי הגרסה של תוספות, כלומר דינרי זהב. אחר כך, כשרשב"ג אמר שהוא רוצה להוריד את המחיר, הוא אמר שיוריד את המחיר לדינרים. וסתם דינרים, הכוונה היא לדינרים של כסף. אז מכאן ראייה שדינרי, לפי הגרסה של תוספות שם, זה דינרי זהב, ודינרים, הכוונה היא דינרים של כסף. אז זה הראייה. עכשיו נראה את הסיפור עצמו. המשנה מדברת על אישה שילדה או אישה זווה, שתיהן צריכות להביא קורבן אחרי שהן ניתרות בשביל שהן יהיו מותרות לאכול בקודשים. עכשיו המשנה מדברת על אישה שהתחייבה בכמה קורבנות כאלו. למשל שהיא הייתה זווה כמה פעמים ברציפות, חודש אחרי חודש, או שהיא הפילה כמה פעמים ברציפות והתחייבה בקורבנות הלידה. בכל אופן, אם זה ודאי שהיא חייבת כמה פעמים, אז היא צריכה להביא קורבנות על כל הפעמים שהיא חייבת, אבל כבר אחרי הזוג הראשון של הקורבנות, כלומר חטאת ועולה, היא כבר מותרת בקודשים, ושאר הקורבנות זה רק חובה להביא, אבל היא מותרת בקודשים גם לפני שהיא תביא אותם. לעומת זאת, אם זה ספק, אז היא גם כן מביאה זוג ראשון של קורבנות בשביל להתיר אותה בקודשים, ואת שאר הקורבנות היא לא צריכה להביא בכלל. בהערות בתר נכתוב למה. מה שנוגע לענייננו זה המקרה הראשון, שזה ודאי. אז אמרנו שלפי המשנה היא צריכה להביא את כל הקורבנות כולם. לעומת זאת, בברייתות בגמרא שם יש דעות שמספיק שהיא תביא זוג אחד של קורבנות, והיא לא צריכה להביא קורבנות על כל תומה ותומה שהייתה לה, כי זוג אחד מכסה את כל התומות שהיו לה. בכל אופן, במשנה כן צריך להביא את כולם. אחרי זה המשנה מביאה מעשה, כמו שהקדמנו מקודם, שהיה בירושלים יוקר של עופות, בגלל שהיה המון ביקוש לקורבנות, וזוג אחד של קורבנות, כלומר 2 תורים או 2 בני עונה, עלו דינר זהב, שזה היה מאוד יקר, והניסוח של המשנה לפי התוספות זה שהקינים, כלומר זוגות הקורבנות, עלו דינרי, והכוונה היא לדינרי זהב, אז מכאן ראיה שדינרי זה זהב. ואז רשב"ג לא אהב שהמחיר כל כך יקר, הוא נשבע שהוא לא הולך לישון עד שהמחיר יורד לדינרים, דינרים הכוונה היא דינרים של כסף, אז מכאן ראיה שדינרי זה כסף. ואז איך הוא הוריד את המחיר? הוא פסק כמו אותם תנאים שבגמרה, שהם אמרו שגם אם היא חייבת כמה פעמים בוודאי, מספיק שהיא תביא זוג אחד של קורבנות ולא צריכה להביא על כל הפעמים, וככה ממילא היה פחות ביקוש לקורבנות והמחירים ירדו, לא רק למה שרשב"ג רצה לדינר של כסף, אלא לרבע דינר של כסף. בכל אופן יצא לנו משם שדינרי זה זהב ודינרים זה כסף. ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה לגבי לשון סתומה בשטר. עכשיו הסוגיה השנייה, בשורה השנייה בעמוד ב', לגבי המשנה, מה קורה אם יש סתירה בין התחלת השטר לבין סוף השטר. אז במשנה לכאורה כתובים שני דברים סותרים בעניין הזה. בהתחלה המשנה אומרת שתמיד הולכים לפי מה שכתוב בסוף. כי אנחנו מניחים שהם התחרטו ממה שכתוב בהתחלה. אבל מיד אחרי זה המשנה אומרת, אז אם אתה הולך לפי הסוף, אז למה כותבים משהו בהתחלה? אומרת המשנה, ככה לפי רשפם, שאם הסופר בטעות ישמיט משהו בסוף, אז נוכל ללמוד מההתחלה על הסוף. אבל יוצא מכאן שיש פעמים כשאנחנו לא מניחים שזה טעות, אז הסוף קובע, אבל כשאנחנו מניחים שהשינוי שנעשה בסוף הוא רק טעות, אז באמת ההתחלה קובעת. אבל איך נדע מתי זה טעות ומתי הם פשוט התחרטו? אז לגבי סכומים, מן הסתם הסופרים היו תמיד מקפידים, כי זה בעצם עיקר השטר. באתר, ולא היו טעויות, אז הולכים לפי הסוף. אבל הגמרא מביאה ברייתא לגבי שינוי בנושא אחר. מה קורה אם יש שינוי בין ההתחלה לסוף לגבי השם של המלווה? כלומר, מגיע לנו מישהו למשל עם השם חנני, והוא אומר שרובן חייב לו כסף, הוא מראה את זה בשטר חוב. ובאמת, בהתחלת השטר חוב כתוב של המלווה קוראים חנני. אבל רובן אומר, נכון, באמת בהתחלה רציתי ללוות מחנני כסף, אבל בסוף התחרטתי ולוויתי לא מחנני, אלא ממישהו אחר עם שם דומה, עוד רגע נראה מי, ותראו בסוף שבאמת בסוף השטר כתבנו את השם השני ולא את חנני. ולאותו אחד באמת כבר פרעתי את החוב ופשוט איבדתי את השטר ועכשיו חנני מצא את השטר. אז האם אנחנו הולכים לפי מה שכתוב בהתחלה או לפי מה שכתוב בסוף? אז אומרת הברייתא, תלוי באיזה הבדל מדובר בין ההתחלה לבין הסוף. אם זה הבדל של אות אחת, כלומר השם שכתוב בסוף השטר זה לא חנני אלא חנן, אז זה בהחלט יכול להיות טעות של הסופר, ולכן הולכים לפי ההתחלה ולא לפי הסוף, כלומר ההתחלה מלמדת על הסוף. לעומת זאת, אם בסוף כתוב חן ולא חנני, כלומר יש הבדל של שתי אותיות, בזה כבר לא סביר שהסופר ייתה בשתי אותיות, ולכן כיוון שיש הבדל כזה מניחים שהלווה בסוף יתחרט והוא לווה מכן ולא מחנני, ולכן לחנני הוא לא יצטרך לשלם כלום. אז שוב, אם סביר שזה טעות הולכים לפי ההתחלה, אם סביר שהוא יתחרט הולכים לפי הסוף. עכשיו לגבי זה שואלת הגמרא בשורה הרביעית בעמוד ב', למה אתה מניח שעל שתי אותיות הסופרים מקפידים ולא טועים, ועל אות אחת הסופרים לא מקפידים? והגמרא מסבירה את השאלה, למה אתה מניח שבשתי אותיות הם מקפידים? כי שתי אותיות זה כמות משמעותית מתוך המילה, כי הרי יש מילים ששתי אותיות זה חצי מהמילה, ולכן הם מתרגלים להקפיד על שתי אותיות. לעומת זאת, אות אחת זה לא. אבל ממילא הגמרא מסבירה את השאלה, הרי גם אות אחת לפעמים זה חצי ממילה. אז הסופרים לכאורה אמורים להתרגל גם לא לטעות באות אחת, לא רק בשתי אותיות. עונה הגמרא, הסופרים מתרגלים בשתי אותיות לא לטעות, לא כי לפעמים שתי אותיות זה חצי מילה, אלא כי לפעמים שתי אותיות זה רוב המילה. לכן בזה הם מתרגלים לטעות. לעומת זאת, אות אחת היא אף פעם לא רוב המילה, לכן לגבי אות אחת, הסופרים לא מתרגלים לטעות. אז עד כאן החלק הראשון של הסוגיה השנייה, שראינו שכשיש סיכוי שהם טועים הולכים לפי ההתחלה, כשסביר שזה לא טעות הולכים לפי הסוף. עכשיו רב פאפה מביא עוד מקרה שבו אולי לא נלך לפי הסוף אלא לפי ההתחלה, אבל לא בגלל שזה טעות אלא מסיבה אחרת. אומר רב פאפה, אנחנו מסבירים את המקרה שלו לפי רבנו תם, מה קורה אם יש הבדל בין הסכום שכתוב בהתחלה לסכום שכתוב בסוף, אבל ההבדל הוא לא במספרים, שאז ברור לנו שמה שבסוף הוא הקובע, כי מן הסתם בזה הם לא טועים אז הולכים לפי הסוף, אלא הם כתבו את הסכומים באותיות. כלומר הם כתבו ספל וכפל. ספל הכוונה היא סמך, כלומר 60 פי למד, פי למד זה קיצור של פלגה, כלומר 60 חצאים, כלומר 30, וכפל זה 100 פלגה, כלומר 50. אז בחלק אחד של השטר כתוב ספל, ובחלק השני כתוב כפל. אז אם בהתחלה כתוב ספל ובסוף כתוב כפל, ברור לרב פאפה שגם כאן הסוף קובע, כמו שאמרנו במשנה, כי לא סביר שבסכומים הסופרים טועים. אבל מה קורה אם כתוב הפוך, בהתחלה כפל ובסוף ספל? כאן גם לכאורה אנחנו אמורים ללכת לפי הסוף, אבל רב פאפה אומר, אולי בכל זאת נלך לפי ההתחלה, וההתחלה תלמד על הסוף. למה? לא כי אנחנו חושבים שהסופר טעה, אלא כי באמת אולי בכל השטר היה כתוב כפל, וכשהדיו עדיין היה רטוב, הגיע זבוב ונגע ברגל של הקוף, מחק אותה ומרח את הדיו, וככה יצר מהאות קוף את האות סמך. אבל באמת זה אמור להיות קוף. אז האם גם כאן נלך לפי הסוף ונאמר שזה רק ספל, או שנלך לפי ההתחלה ונאמר שהוא חייב למלווה כפל, כלומר 100 חצאים, כמובן בהנחה שזה מה שהמלווה טוען שהיה כתוב בכל השטר. אז זה השאלה של רב פאפה, ואנחנו רואים עצם השאלה שלו שהוא מוכן להיכנס לדחקים בשביל ללכת דווקא לפי ההתחלה, כי כנראה שיש גם סברה גדולה ללכת דווקא לפי ההתחלה ולא לפי הסוף, אם יש לי סיבה לומר שזה לא בגלל שהם התחרטו. בכל אופן, לגבי עצם השאלה, הגמרא נשארת בתיקו. אז עד כאן סיימנו את הסוגיה השנייה להיום, מה עושים כשיש סתירה בין ההתחלה לבין הסוף, בזה הגבלנו את הדין במשנה ששם ראינו שהולכים לפי הסוף. ועכשיו, כמו בסוגיה הראשונה, אנחנו 5 שורות לפני סוף עמוד ב', נראה עוד מקרה של שטר עם לשון סתומה שלא ברור למה הייתה הכוונה. מה עושים אם כתוב בשטר חוב שהסכום היה 600 וזוז? אז לגבי זוז, שזה דינר כסף, ברור לנו למה הכוונה. אבל מה זה 600? 600 מה? אז פה יש 3 אפשרויות, ככה לפי הגרסה של הראש. אפשרות אחת זה שנלך הכי לכולה, כלומר 600 פרוטות וזוז אחד. האפשרות הכי מחמירה שהכוונה היא 600 סלעים וזוז אחד. ואפשרות ביניים שפשוט הכוונה היא ל-600 זוזים וזוז אחד, כלומר 601 זוז. אז זה השאלה ששאל הרב שרביה את אביי, ואמר לו אביי, האפשרות הכי נמוכה היא ודאי לו. כי אנשים לא אומרים 600 פרוטות. זה כמו שהיום בעל מקולת יכתוב על דבר שעולה 6 שקל 600 אגורות. לא עושים את זה, אלא מסכמים את זה במטבע יותר גדולה. כלומר, במקום לכתוב 600 פרוטות, היו כותבים את זה בזוזים, כשיש 192 פרוטות בתוך כל זוז. לכן ודאי הכוונה לא הייתה ל-600 פרוטות. אז עכשיו נשארו לנו 2 אפשרויות, או 600 זוזים או 600 סלעים. אז פה אומר אביי, המוציא מחברו עליו ראיה, והולכים לפי האפשרות הנמוכה יותר, כלומר 600 זוזים. ובזה הגענו לשורה השלישית בקוף סמך זין עמוד א', נסכם את מה שראינו היום. במשנה ראינו שלושה דברים, שכשיש טעות בחישוב או שמשהו נמחק אז הולכים לפי האפשרות הכי נמוכה, לעומת זאת בסתירה בין ההתחלה לסוף הולכים לפי הסוף. בגמרא למדנו על לשונות סתומים, שסתם מטבע של כסף או זהב זה דינר, וסתם לשון רבים זה מיעוט רבים שתיים. זהב בדינרים הכוונה היא בשווי של שני דינרי כסף, כסף בדינרים הכוונה היא חתיכת כסף בשווי של שני דינרי כסף, כי הולכים לפי האפשרות הנמוכה, אבל כסף בדינרי זה כבר זהב, כי זה לשון סמיכות. ורבה שהביא לזה ראיה לגבי המשנה שמספרת על ההוזלה שרשבג עשה למחירים של העופות, שהוריד את זה מדינרי לדינרים, כלומר ממחיר של דינר זהב למחיר של כסף. אחר כך דיברנו על מה עושים כשיש סתירה בין ההתחלה לבין הסוף. אז כל עוד אין לנו דרך אחרת להסביר את הסתירה, נניח שהם חזרו בהם ונלך לפי מה שיש בסוף, אבל אם אפשר לומר שזה טעות אז נלך לפי ההתחלה, ורב פאפה אלה שאולי גם אם אפשר לומר שאיזה זבוב הגיע ועשה פה איזשהו שינוי, אז גם כן נלך לפי ההתחלה, אפילו שההתחלה זה המחיר הגבוה יותר, אבל בזה הגמרא נשארה בתיקו. ולסיום שאל רב שרביה את אביי מה הכוונה כשכתוב 600 וזוז בשטר, אז אמר לו אביי, ודאי שהכוונה לא ל-600 פרוטות, ואז בהתלבטות האם הכוונה לסלעים וזוזים נבחר בזוזים כי זה הנמוך יותר כל טוב.